אומרים לעולם האחרון בקפי הצון אמר עבודת אלוקים אני לא חושב למה אותו קצת יותר בבקיאות כזה יש הרבה סוגיות ש מגבילות את דברים שדיברנו כבר במאמר דת אלוקים. יש באמת עוד דברים ככה שבאמת ככה קצת יותר מיוחדים כאן, אבל נעל שישתדל ככה לראות את זה קצת בצורה יותר היקפית כזאת, יותר כמו שלמדנו את המאמרים ראשונים, כאילו שהיו בהתחלה, שבזלת השם נוכל ככה לראות תמונה שלמה. כמו שהקוראים, זה בולט בכותרת, שההבדל בין דעת אלוקים לעבדת אלוקים, שעבדת אלוקים עסוקה יותר ביישום החי של מאמר דעת אלוקים, יותר בסדרי עבודה, שמוארים בדור של גאולה לאור הדברים שהרב דיבר במאמר הקודם. בואו נקרא ביחד. כמו כל הציורים הגשמיים המוגבלים וכל התוארים ילידי התפעלות, שאף על פי שהתייחסו כולם בתורה, בנביאים, בכתובים, ורחמים לאלוקים, בכל זה לא שינו ולא פקמו את גדולת הציור הפנימי, המתאים עם קדושת האלוקות, לפי המסורת והקבלה היותר צפונה. בגלל הפילוסופי היותר זך, טהור ונעלה. דווקא השפה הפשוטה והנמוכה, יחד עם היגן פנסה הצורבה בכלל אופותיה, הם יחד בנו את כל אותם הפלטרים של מעלה ושל מטה, לצוב הקרבם את השכלה האלוקית ברום גובה ההסתגרות ענפיה ועומק תחתית הסתעפות שורשיה, להיות מכון לדרשת האמת והצדק המוחלט גם יחד בחיי האיש, המשפחה, הלום, אדם ומצוות. כל זה מדע מסוימת משל, כן הוא גם כן המושג הכללי של עבודת האלוקים, שהוא הולך יחד עם הציורים החיצוניים של השפה הנמוכה, ועולה ומתעלה הדרום היגיון מחשבה היותר אדירה ותורה. הרב כאוכל מביא משל, והמשל אבל הוא עצמו לא רק משל חיצוני, אלא עומק הסוגיה שדקה הרב גם רוצה את כל התנועה של עבודת אלוקים לבאר גם במרחב הזה. זה דברים שגם הרמב״ם באמורה נבוכים מדבר עליהם בהרחבה, שעם כל מה שהרמב״ם יש לו עבודה רחבה פרק אחר פרק לעבור ולהסביר שכל המילים שלכאורה אמורות לפי למשל הגשמה ממש של יד השם, רגל השם, פני השם, לפעמים כמו שהכל אומר הגשמה יותר עדינה שמתייחסת אל ההתפעלויות, כן, כל התארים ילידי התפעלות שהם גם לא מבטאים הגשמה אבל כן מבטאים תכונות ש כי יכול הקדוש הוא מתפעל מן המציאות, כמו כעס השם, חרון אף השם, והתעצב לליבו שיש בזה סוף סוף צד מסוים שמקטין, מגביל, מצמצם לכאורה את הקדוש ברוך הוא. ולכן הרמב״ם ממש בצורה שלטית, מסודרת, כל בדיוק כזה, הוא ישר רמב״ם חשוב להדגיש שזה טעות פרשנית שלנו ככה לקרוא את הדברים, מה שהרמב״ם מכנה שמות משותפים, שפשוט בעברית יש הרבה מילים לרדפות, אבל צריך לקרוא את כל מילה ומילה שמה בכלל בהקשר אחר לגמרי, שאין אף קשר בין המילים כפי שופעות בתורה לבין הציור המוטעה שדרכן מקשיב את הדברים. אבל אף על פי כן, מי שקצת מכיר את הרמב״ם, המורה נוחים, רואה שמדי כמה פרקים הוא כביכול אומר את האמירות שהופכות את כל העבודה הגדולה שעשה במשך כל הפרקים הקודמים, הופך אותה לקצת למיותרת, כי פתאום הרמב״ם משתמש במושגים של דברי תורה, תלשון מהאדם, שכל הדברים האלה הם יותר משלים בשפה שלנו להעיר כל מיני דברים מענייני הלכות, וזה הסבר אחר לגמרי לשמות משותפים. לשמות משותפים זה מה שסתם אנחנו הבנו בשפה העברית, ולא הבנו שלשתי מילים יש משמעויות שונות לחלוטין. אז אנחנו רואים נשקו בר פן יענה וטוב דודרת, אנחנו חושבים שהכוונה לנשק חיות בר, אנשים בחוץ, ולא מבינים שבר שמה זה שורש אחר לגמרי בעברית שקשור לטהור, אז שם לא הבנו את המילון, ככה נראה בהתחלה ברמב״ם, פרק אחרי פרק. פתאום הרמב״ם אומר לא, המילים האלה הם כן, כפשוטה ממש, אבל זה משל לסבר את האוזן, לתאר את הדברים כן בשפה שלנו, וגדול כוחם של נביאים שמדיימים צורה ליוצרה, שדרך הדבר הזה רואים ראוי לראות את הדבר הזה בשפה שקובעה עלינו, ולנסות להבין את הנמשל של הדברים. והרמב״ם עצמו קצת אולי מסביר את כפל הפרשנות קצת ההופכית שלו בדברים האלה. אומר הרמב״ם, כי התורה יכלה להימנע מלהטעות אותנו בפירושים בבלבול בשמות המשותפים, יכלה התורה לנסח במילים כאלה שלא יהיו תרתי משמע, הוא יכלה אולי גם נגיד משהו שנאמר אותה יותר עמוק, שבכלל השפה העברית יש לה מספיק יכולת מתוחכמת לייצר עוד שורשים נוספים, אלא ליצור הזנה כפולה באותו שורש למילים שונות לחלוטין, אלא שעם כל מה שהגבות דרכם ודרככם ושאתם משותפים ובצורה אמיתית אין אף קשר בין הדברים, אף על פי כן יש קשר בין הדברים ויש הכוונה, הכוונה כן לתאר דברים גם בצורה כזאת שיצרו איזושהי זיקה בין המושגים האלוקיים לבין המושגים שלנו. כן, מה שהמשיב במנוחה אומר שהיה ראוי שהקדוש הוא יברא שתי פיות, פי אחד למילד אשמיה ופי אחד למילד אלמה, הקדוש הוא ברא את אותו פה שמדבר גם אלה נשמע גם אלה דהלמה, שגם שמדבר זה יש איזשהו תכלית אלוקית שבא כן דווקא כן ליצור זיקה בין המערכות השונות המחדות האלה. וכמו שהרב מסביר את הדברים במוסר אביך והחווה שמה דרך משהו מסביר את דברי המסעת השערים על הקושי בכל המושגים של עירת השם, שלפעמים בכזה קוראים לאנשים קצת להתרחק מלימוד העירה, כי הדברים נראים להם מאוד מאוד בהתחלה ידועים, מפורסמים, ומילא קצת חסרי משמעות כאלו, וכמו שאומר המסעד השרים, שלרוב פרסומם מתחקים איתם האנשים, אז הרב יצא שם מסביר, והרי, כן, אתם זוכרים, והפתרון שהמסעד השרים מציע כדי להתגבר על הקושי הזה, שמשעמם את אנשים ללמוד מוסר, כי הדברים שם מאוד מאוד פשוטים, אז המסעד השרים, הפתרון שהוא מציע, זה לעשות חזרות, שעלי, שאדם יעשה חזרות, אז יפתור את הבעיה. והחרונות על האדם, פעם אחת לקרוא ספר מוסר קשה לו, לעשות את החזרות יום יום, זה כבר... מה יעשה הילד ולא יחטא כאילו, איך אפשר לטוש טיפייה כזאת. אז אני רוצה מסביר, אני אגיד את הדברים ככה בצורה כללית, דברים גם שגם בניגון דומה הרב קצת אחר, הרב גם מתאה אותם בתחילת מוסר הקודש. הרב שם אומר שהייתה, כמו שאמרתי, כוונה אלוקית להכניס במילה אהבה הרבה הרבה מדרגות, שאהבת הערב, אהבת מאכלים, אהבת המשפחה, אהבת המולדת, אהבת האידיאלים הלוקים ואהבת השם, כולם נכללים תחת אותה מילה שנקראת אהבה, למרות שאין אף קשר בין אהבת הערב שהיא מאוד מאוד אגואיסטית לנקרות אהבת השם שהיא מאוד מאוד אצילית. אבל יש בזה תכלית עמוקה מאוד, שבה כבר בהופעות הכי ראשוניות של האדם ליצור בו זיקה, ליצור בו קשר אל המדרגות הכי גבוהות, נעות סופה מתחילתם, שיש איזה משהו שכבר גם שאדם עדיין לא בשל אל תהליכים מוכנים מאוד מאוד גבוהים, אבל לצורה סמויה פנימית הוא כבר קשור בהם, ויש לאדם את האימוץ העמוק הפנימי של התקשרות אל המדרגות הגבוהות בשפה או בצורה אינסטינקטיבית ראשונית כבר בהתחלה, למרות שהם מתגלה בצורה מאוד מאוד כמו שאמרתי קסה ואגוצנטרית ונמוכה, אבל זה בעצם הופך להיות חלק מהטבע של האדם. וזה בדיוק מה ש מתאה את האנשים שאומרים טוב, אז גם כמו שאומר, הדברים האלה כבר ידענו אותם בעבר, ואפילו יש להם רתיעה קצת מהדברים האלה, כי בהופעה הראשונית שלהם יש משהו מסוים שכאשר אדם מתבגר הם כבר לא טעמים את המקום המסוים שלו. אבל יראו אדם, יעשה חזרות, יעמיד בדברים, יחדש את הדברים חדש, יראה בהם עוד קומות נוספות, אבל כל הקומות החדשות יהיו בחינת אם שמוע בישן, תשמע בחדש. כל המדרגות החדשות שיבואו, יבואו אליו ממקומות כאלה שהם מתיישבים עמוק עמוק גם בכוחות החיים הכי בסיסים של האדם. מה שהופך את המדרגות הגבוהות לא להיות תוספות חיצוניות על גבי החיים, אלא קשורים ועדוקים בעצם החיים עצמם. וזה הרווח בזה שהקדוש הוא לא עשה שתי פיות, ואז ניתק את עולם הרוח מהעולם הקיום שלנו, אלא שם את הכל בתור פה אחד. אז ודאי שהתכלית היא לאט לאט להפשיט, לפצל, להבין שהכל שמות משותפים ולקראות במקומות אחרים. אבל יש משהו, ואין מקרא יוצא מדי פשוטו לעולם, בפשט של הדברים, שמונח בו, מושרש בו, זה משהו עמוק פנימי שקשור לכל מנהיגות הגדולות. הרמב״ם המשך מבאר את הדברים, שעצם זה שמייחסים לקדוש ברוך הוא מושגים של גשם, זה מעמיק מאוד בנו את ההכרה שכל המושג שנקרא קדוש ברוך הוא זה משהו מאוד מאוד רציני, זה משהו מאוד מאוד אמיתי, זה לא משהו אידאי פלטוני מופשט כזה שנחמד כזה שאפשר לסדר בלעדיו, אלא כמו ש אדם לא יכול בלי הקומות הכי מגושמות של החיים להסתדר, ככה הוא לא יכול לסדר בלי הקדוש ברוך הוא. ולכן צריכים תמיד לאחוז את החבל של כל מושגים אלוקים משתי קצותיו, לראות אותו במקום שזה מה שהשפה הגשמית נותנת לו, את המקום הכי איתן, הכי חזק, הכי קיומי, ובד בבד להפשיט אותו, לרומם אותו על גבי אם שמע בישן תשמע מחדש, אלא מקומות האצילים שאליהם הדברים האלה הולכים ומתעשים. כן, ולכן יש כאן איזה מכוונות מלכתחיל בתוך הדברים האלה. כן, סליחה.
שווה את כל המחיר שזה לוקח? כן. כאילו בשביל
היחידים
שמצליחים
לאחוז את החבל
בשני קצותיו, חצי
ים מגשים,
מגיע לתפירה, חצי
ים חי ויהיה לו בצורה, כאילו... כן, עכשיו, קודם כל אתה מחרק את החצי שלישי שלהם, שהוא יישאר פרימטיבי ויהיה לו טוב עם זה, כאילו. כאילו אתה, אני מתעסק עכשיו באריסטוקרטיה הגבוהה, כאילו, שהיא חצי ממנה יקפרו בגלל זה וחצי ממנה יתעלו בגלל זה. יש מה שהרמב״ם, אני מתכוון כמובן, אם לא מתכוון למה שפעם כינו, הילדים ואנשים ועמי הארצות שישארו עם העובד הראשון, באמת לא יכולים להתעשה לעובד אחר, אבל אני קצת יותר לזה, וזה ממש בסדר להם, וזה אמיתי להם, וזה בני להם הרבה הרבה דברים גדולים. אתה צודק שצריכים לדייק למה הדבר הזה הוא לא רק תרגיל חיצוני, אלא שבו כנראה גם איזו נקודה עמוקה פנימית, שגן מושרשת בדבר המצב הזה, שלהם זה יהיה טוב. בהתעלות של אדם בדרגות גבוהות, יש מי שבזכות הממשלה בישן תשמע חדש, יתעלה למקומות אחרים. יש מי שיתעלה למקום גדול, וזה יעורר בו התנגדות וכפירה. אבל זה כבר נתון לבחירה חופשית של האדם. אדם שהוא ילד, אין לו בחירה חופשית. אדם שהוא גס שכל, אין לו בחירה חופשית. אדם שקרא את הדברים, ולא עשה את תהליך העיבוד הנכון, זה כבר חיות של האדם. זה ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. רק אולי אומר ששתי דברים שצריכים יותר לדייק בדברים שלנו, שההבנה הגשמית המתפעלת שקיימת דברים האלה היא לא שקר, אלא רק משהו חינוכי שבא לחנך אנשים בהתחלה, ואם הם נותנים דרכים אחרות לחנך אותם, מה טוב. אלא יש בדבר מסוים הזה, אם יש לי גם משמעות להתחשב באותם אנשים שירו גסים ולתת להם את המזון, כנראה שהדבר הזה הוא מזון אמיתי. ואני אגיד מילה עכשיו יותר מזה. זה אומר שגם אדם שיעשה את הדרך האחרונה ויתעלה למקומות עליונים, תמיד הקומה הילדותית תמיד יישאר בו. בשנה ראשונה לא זזה למקומה, ויש לה איזה צד סמוי פנימי שמעדד בה, שכל מן תלווה אותו. שלא רק תהיה תחת הביניים לקראת השלב הבא, ורק בהמשך הוא הבין, הכל היה משל משהו אחר, אלא יש בה משהו מסוים שהתנועת החיים שקיימת בה, היא תמיד לעד תהיה בעלת משמעות סמויה שנמצא בתוך הדברים האלה. אני קצת מלא צריך להחיב לבר את כל הדברים האלה, ואני מקווה שאנחנו לא יודעת מבינים שהדברים האלה מאוד מאוד מחוברים לדברים שהרב כתב בתחילת מאמר דעת אלוקים, המחשבה הילדותית והמחשבה המבוקרת. כי המחשבה הילדותית שהיא חיה את היחס אל העצמות האלוקית, וכל מיני דיברה בשפה של האובייקטיביות, לעומת המחשבה המבוקרת שפיתחה מאוד מאוד את המקום הסובייקטיבי ואת המקום של האידיאלים אלוקים, אבל יש משהו בשפה של היחס אל העצמות שהוא מתאר את הדברים דווקא במה שבזרמי חיים אדירים מאוד, שכן לא יכולים להיות מתקיימים אלא דרך השפה, מה שאר כאן מחנה, דרך השפה המגושמת של הדברים. כי אני צריך אולי עוד מעט להוסיף כמובן עוד איזשהו עידון קצת של הדברים, אבל כמו שתארנו הרבה פעמים, לא דווקא במאמר כאן, גם במאמר כאן וגם בהקשרים אחרים, שעצמותו הנעלמה, אחד דיבר כאילו שתעמדו שמענו, מתגלת בעולם בשתי הקצוות שלה. מה שאנחנו יודעים על הדצחם הישר והפוך, הדצחם והמחס לי, שיש צד שככל שאתה עולה מהדומם אל צומח אל חי ולמדבר אל ישראל, אתה מתעלה מדרגה לדרגה בעולם החירות, ולצד שכל שאתה כביכול יורד, אבל בעצם עולה מהאדם אל החי, אל הצומח ואל הדומם, אז אתה יותר דווקא מתחבר אל הצד של המוחלטות האלוקית, כן? זה בעצם בקצה אחד יהיה את העצמיות, ובקצה שנייה יהיה את העוצמתיות. ונער גנאי, שבד יוסר רצון קונו, יש בו זרמי אלוקים מיוחדים שלא קיימים דווקא במקומות היותר עדינים ומפותחים שקשורים לעולם החירותי של האדם. ומילא שאנחנו מדברים בשפה מגושמת, דיינו בשפה ארצית, בשפה שיותר יורדת אל דרכת הדומם, אנחנו יותר חיים שפה של מוחלטות, שפה יותר של איתנות, שפה יותר שמדברת את המציאות החיים עצמם. זה נכון שלא ראוי לייחס לקדוש ברוך הוא מושגים של גשם, כי מושגים של גשם בשפה שלנו הם מגבילים אותו. אני יהיה לרצון עם רפי, ואני רק אומר ש שזה מה שאנחנו מוכנים, האופות הגשמיות הן כביכול מצמצמות ומגבילות את הקדוש ברוך הוא, זה בסוף זה רק בעיה סובייקטיבית, זה לא בעיה אובייקטיבית, זה כי בכלים שלנו, בעולם שלנו, המציאות הגשמית יש בה, בגלל שאנחנו חיים, חיים גם של חירות, חיים של דעת, חיים יותר נשגבים, אז עולם את עולם הגשם כשמו הוא נראה בצורה מגושמת שלו, המתוחמת שלו, המוגבל שבו, אז זה משהו שם שאותנו הוא מאוד מאוד מרדיד. אבל כמו שאתם יודעים, המהר"ל מאוד מבחין מהמילה גשם ומהמילה חומר, שגשם זה דבר כמו שאומר המהר"ל שיש לו את הגבולות שלו, חומר יש בו משהו מסוים שהוא, כמו שהמהר"ל אומר, שהחומר קיים לנצח, ודווקא האדם הענב שקשור אל החומר הפשוט, הוא הכי תואם את המדרגה של התורה. יש משהו בעולם החומר, אם הוא לא נפגש עם המושג הזה שנקרא עולם האדם, של איך שהוא קולט את הדברים, ומה שהוא אומר לפועל על עולם האדם, ומשבש את עולם האדם, ומנמיך את עולם האדם, ומצטרך משהו מאוד מאוד אולי מגושה מתוך הדברים האלה, אז בחומר עצמו, כמו שאנחנו יודעים, שכל הראשונים, פעם בלימוד של מעלות הראי"ה, אני הראיתי שזה ממש מחבר את הראשונים מקצה לקצה, הרמב״ם, ואפילו האריז"ל והכוזרי, כולם אמרו שהתשתית היסודית שמנה התחוללו כל המציאות כולה, התחילה מהחומר היולי הראשון. אז יש משהו במושג הזה שנקרא חומר, שהוא, אנחנו עוד פעם בעולם שלנו, תמיד אין חומר ללא צורה, ואז הופך לו צורה מוקטן ומוגבל, אבל בעצמו יש איזה זרמי חיים אדירים שהם עומדים בשורש כל הבריאה כולה. נסלח את זה קצת אולי עוד פעם בשפה נוספת, שהקדוש ברוך הוא, שכן, הוא פשוט לתכלית הפשיטות, ואין אף דבר שזולת הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו אומרים שהמושג חומר הוא מחוץ לתחום של האלוקות עצמה, אז בזה אנחנו אומרים שיש, לא נכון לומר אפס זולתו, יש זולתו. חומר נמצא חוץ מהקדוש ברוך הוא, כי זה דבר מתונף ונמוך ומגושם, הוא לא נמצא בקדוש ברוך הוא. אבל כמו שאתם יודעים, הראשונים היו כאלה שמאוד בזהירות פנו לקדוש ברוך הוא רק בתוארי שלילה, כי אל מי תדמיין וידמיין עם הקדוש, והיו דווקא הם הראשונים שהלכו בדרך הסוד, שאמרו שאפשר לייחס לקדוש ברוך הוא תוארי חיוב, שבסופו של דבר עכשיו שם זה כאן לומר חלילה הקדוש ברוך הוא יד רגל, אין פער מהותי בין זה לומר הקדוש ברוך הוא שהוא חכם או שהוא יכול, כי גם זה וגם זה אף שמיים לא צדקו בעיניו מלאכיו ישים תהלה, הכל זה הקטנה נוראית ביחס לקדוש ברוך הוא. אלא אמרו אותם ענקי עולם, אבל כל התכונה העמוקה היתרונית שקיימת בחוכמה היא ודאי שאובה מהמקור האלוקי, וכל התכונה החיובית שקיים לשמחה, היא מאיפה היא לקוחה, לא מן הכלום, אלא היא לקוחה מהאור אלוקי, כמו שהזכרנו כמה פעמים את משל הים, שיש בו המון המון טיפות שהופכים להיות דבר אחד, פשוט החליט הפשיטות, אבל שזה נפגש עם המסך, פתאום אתה רואה, אתה מפרט את זה להרבה הרבה טיפות שונות, אבל אין אף טיפה שהיא לא במקורה, כבר הייתה גנוזה בתוך הים. ואין אף כוח חיובי שלא גנוז בתוך הים. אז אפילו מושג הגשמות, אפילו הוא גנוז וכאילו, בוא נאמר ככה, מושג האידאי שקיים פה, מושג החומר שקיים פה, שהוא קשור אל הצדים האיתניים, המוחלטים של החיים, הוא ודאי גם הוא גנוז בתוך הקדוש ברוך הוא, ולא חסר מהקדוש ברוך הוא. זה מאוד מבלבל אותנו, ודווקא המושג הזה עוד יותר מבלבל אותנו בכל מושגים אחרים, כי כל המושגים אחרים קשורים למקום שמגביה אותנו, כי האדם מתגבה על ידי זה ומגלה את האור המחד שלו דרך זה שיותר קשור לציר של העצמיות ולא של העוצמתיות. עוצמתיות היא יצר הרע של האדם, עצמיות היא יצר הטוב של האדם. אז אותנו זה מתעתע, אותנו זה מוביל לקרות לא נכונים. אבל יש איזה אור גדול של ואני באור ולא יודע, בעמות הייתי עמך, שזה אורות אלוקיות מיוחדות, שמדירות דווקא דרך התנועה אחרת, אז בהקשר המיוחד הזה כאן, הרבה גילויים אלוקיים לא יכולים להתגלות במילואם, אלא דווקא דרך המחות האלה עצמם. בצורה כללית, לכן לא נזלזל בילדים ובימי הרצות, ובזה אפשר לחזור כאותי, ובצד הנשי שחי את העולם הרגשי, שחי שפה מיוחדת שעשני כרצונו, שמסוגלים לחוות ולחיות את הדבר עצמו, שיש בו איזה אור מיוחד שקיים בו, ונאמר, המחשבה הילדותית הזאת, שהרב אמר עליה שהיא הנמוכה מכל, אבל היא גם הניסה מהכל, כי היא מהירה הערות מיוחדות שכל עולם המושכל, כל העולם החירותי שלנו לא מסוגל בכלל להגיע אליו, אז יש משהו מיוחד שהיא מתאינה אותנו בהבאות מאוד מאוד כבירות ואדירות של חיים, והקשר מיוחד הזה רוקה הארץ על המים, כמה שאנחנו נתגבר אחר כך אל כל הקומה של הארץ שקשורה, בהקשר כאן הכוונה של הציליביאציה של הקומה האנושית, אבל תמיד הקומה הראשונית של ההיבלעות בתוך האלוקות היא תמיד בסתר מדרגן מצאת, וגם אדם בוגר, כמו שדיברנו הרבה בתחילת המאמר של דעת אלוקים, תמיד יש בו עדיין את בחינת הילד שבו, למעליותה, את הבחינה האיתנה הזו שקיימת, ולכן זה לא רק כמו שניסחתי קודם, כדי שנבין שהדברים רציניים צריכים לדבר בשפת הילד, והבוגר הוא יגיד, טוב, הרצינות הזאת נמצאת גם בשפת הרוח. יש משהו, בעצם השפה הפנימית הזאת, שהיא כל מיני מעדדת זרמי חיים אדירים שלא קיימים קודם אחרים, כדי קצת רק לרקח, ומה שהבטחתי קודם קצת להדנה את הדברים, ראוי מאלה אולי יותר לומר את הדברים, כמו שלפי זכרוני, אשלה קדוש אומר, שלכם ואלה בהקשר המסם הזה, יש יד השם היא כפשוטו ממש, ורגל השם היא כפשוטו ממש, ורק היד שלנו היא לא כפשוטו, היד שלנו היא איזשהו צד מסוים, שקצת צד בבוע של המושג המוחלט הזה, שנקרא רגל, שנקרא יד השם, זה תנועה אדירה כבירה, שברגע שעברה מעילה על גבי מעילה, התרקות על גבי התרקות, היא מתגלה בצד העלוב הזה, שאותו אנחנו מוכנים כאן כדבר הזה שנקרא יד. אבל בהקשר המושג הזה כאן, זה קצת אולי אומר דבר עמוק מאוד, שכל גם הביטוי דיברה תורה כלשון בני האדם, זה לא במשמעות של משל ונמשל כפשוטו, שלוקחים משהו מעולם אחר לגמרי ומחסים אותו לקדש ברוך הוא. אלא זה משל עצמי ולא משל מקרי. זה השתקפות של אותו דבר, ולא פשוט במישור אחר, במדים אחרים, ואנחנו בעצם, כשאנחנו פוגשים את המשל, אנחנו פוגשים בעצם לא את המשל, אלא את ההשתקפות של הדבר עצמו, ברובדים יותר רחוקים כבר, יותר מפורטים, יותר מוקטנים, אבל לצורה סמויה, שאומרים יד השם רגל השם, אנחנו חוזים אולי בדבר עצמו בצורה הרבה יותר גדולה, מה שמקום לומר יד השם, נאמר השכחת השם, כל לומר רגל השם, נאמר סיבותיו של השם, מקום לומר אין השם, נאמר השכחת השם, זה נכון שזה עוזר לנו לעורר כיוון אל מול הדבר הזה. לכוון את המקום הידיעה שלנו לקראת הדבנס הזה. אבל אחר כל, כל המילים המגועצות, הטובות, הבהירות, האידיאל של לומר דברים האלה, לא יצליחו להכיל את מה שנמצא במושג עיני השם. וכל המושגים האחרים, ויש משהו שדווקא השפה הכי הכי מגושמת, כמו ש... במאמר דת אלוקים נעוץ סופו בתחילתו, הנקודה הראשונה, הנקודה האחרונה הן ממש מתאחזות ומונחות זו זו, אבל לכן הרמב״ם ולכן גם השפה העברית בכוונה דיברה בשמות משותפים שבאו ליצור את, את שתי התנות האלה גם יחד, גם ליצור הבדלה וגם ליצור המתקה ושיבה של דברים להיות באותו מקום, ולכן הרמב״ם עושה כל מיני את העבודה כפולה לכאן ולכאן, וחלק מהדבר המסמל הזה זה שאם יהיה לנו חסר את הקומה הפשוטה של הגרסא דינקותא, כמו שהגמרא אומרת שכן לבאי שיצטער שהוא לא למד את הדברים באותו ילד אלא רק באותו בוגר, אז משהו באיתנות, במלאות, באלוקיות של הדברים יהיה חסר לנו אם נדבר רק בשפה הגבוהה ולא נכלול בתוכה גם את כל מה שקיים במקום הזה, בתנאי שנדע שכאשר אתה מביא לך להשכלה אז אל תדרגם זה לשפה המושכל שלנו, כי זה יכול ליצור הגשמה, אבל הסכנה של הגשמה היא רק בגלל שאתה מנסה ואתה יודע להבין את הדברים, אבל לצורה אמיתית במילים עצמם בזרמי החיים שמובעים אותם מושגים שם בצורה אמיתית מונח הכל, בסדר? כן, כן.
המושג עין.
עין, עין. כן, לא עין באלף, כן, בסדר.
הוא יותר מבטא בצורה יותר מלאה את המושג מאשר שנדבר השגחה, או שזה אפשרות אחת, או שגם או שאפשרות שנייה, כמו שגם הרב הזכיר, שזה יותר, זה יותר מחובר אליי טבעי, ואז גם איזה התמחה השגחה.
אז אני התחלתי בהתחלה מהדבר השני, ונראה לי שהדבר השני דבר שהרמב״ם במורה למחים כותב אותו מפורש, שהוא עושה אומר למה התורה כזו הדברים האלה כאן, כדי שנבין שהדברים רציניים, וכאילו בשפתנו לדבר בצורה כזאת שיבנו בנו הרבה כוחות נפש. אבל זה שגם אדם מבוגר, אדם צריך גם את הקומה הזאת, זה כבר מעיד שיש כמה שיותר עצמי, ולא רק חינוכי. ולכן הדבר הזה מוביל להסברה הראשונה שאמרת, כי בצורה אמיתית, בתוך הדבר עצמו, מונחים הרבה הרבה דברים יותר גדולים. וזה מה שאנחנו גם רואים, שהרבה ממילות התורה, שמדברות כן יכולה בשפה מוגשמת, אבל דור על גבי דור נותנים שם עוד פרשנויות, עוד אבחונים, עוד דקויות, ונותנים מהמילה עין, לא רק שעין מבחינת השגחה, אלא גם עין, יש עוד משהו שם שמתא דבר מאוד מאוד יקר, כבבת עינו. עכשיו, האם כל הפירושים, רק אחד מהם נכון, ואנחנו לא יודעים למה התכוון המשורש שאמר עין, האם הוא התכוון לסמן השגחה, או דבר יקר לאדם, או דבר שהוא כמו עין המים, שמנביע דברים, או שכל הדברים הם, 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 הם באמת אמת, הם ביטויים שונים של דבר שהוא קודם כל אובייקטיבי, ולכן כל מה שתדלה מהמושג הזה שקרא עין, בצורה אמיתית נכון לדברים האלה, כי אנא נפשי כתבי תיאבי, זה השפה הזאת שהיא שפה, כמו שאמרתי, רב ממדית, אז יש משהו במילים האלה עצמם, עם כל הכוחות החיוניים שמונחים בהם, שהם בצורה אמיתית, הם גדולים מאוד, כי יש פסקה כזאת באורות הקודש ב', נכון? הפחד של האדם מהגשמה, אתם זוכרים את זה? שבקשר הזה אני לא זוכר מי שהראשונים אומר על מה שהרבד מלמד זכות על אותם אלה שהקשימו את הקדוש ברוך הוא, אז לא זוכר מה שאומר שיש נקודה, לא צריך לזלזל בהם, יש נקודה שהם צדקו כאילו, כן, שהרב כך כותב באחדות הכוללת נמצא. הלומד אני טוב, יקרא זה קצת ככה לכל הספרים, יקרא זה באיזה שתי פסקאות ש בעמוד תפבט תפגימל כזה לאט, הלומד את הקבלה צריך לשים לבו את הפחד, שמלך ולב איתם החקירה הגיונית, שם הוא פוגם באמונה אלוקית, שם הוא מגשם, כן, שזה הרבה פעמים פחד, שמדברים במושגים הפנימיים, שבכוונה לא דיברו בשפה מופשטת והסברתית, אלא לכאורה דיברו בשפה של משלים, אבל שמה בשפה הפנימית, הריבוי של המשלים הגשמיים הוא הרבה הרבה יותר רחב, כמותית, בצורה, בצורה אחר, עשיר, לעומת המקומות היותר מוכרים לנו, עם תיאורים הרבה יותר פרטניים של דברים. זה מעורר איזושהי התנגדות כזאת של הגשמה, כשרצו לתרק מהשם, שם מגשם, אין אלו אלא אבלי תעתורים. הכל הדמשו הקדוש מתאמץ הוא לבו האלוקי העליון את העולם. עושה לו תוכל מסתכלות אחרי החיים בישות הגדול האלוקית, ומוקרת בפעולות רוחניות הרבה יותר פעולות הגשמיות. הפעולות הגשמיות אפשר לטעות בהן, שעשינו כך דינמי שאין בו אורחים, ואינה יכולות להחזות את הנשמה מצד עצמן מדען. הפעולות רוחניות עושות הן בהכרח מיד של מציאות מלאת שלמות אלוינה. תמיד יש למה לנזו בעושר פרטיה, ואת ניצחון אחדות אלונה, אותי אלונים מהירים מצרצחות כל כך מתגבה, השבתה של אחדות גם כן הוא פחות וקטן, זאת אומרת גם לדבר בעולם של מופשטות של אחדות, הוא קטן לה. הוא אומר איתי, לפני אחד מה אתה סופר? אז בממדים העמוקים האלה, גם המדרגה הכי אחדותית, הכי מופשטת, לעומת ההגשמה שמפרטת, גם האחדות היא קטנה באליה. זה מה שהרב אומר, בפסקה הבאה, לא, אני לא חושב, אבל אתה רוצה לקרוא את זה. כל פסקה באה מתחילה קצת הפוך מאותם אלה שאומרים, טוענים, נוטים להסתה. הליליות הזיזה היא בהבלטת רשמי החיים, בהבעת הפרטיות, בחדרה ליופי ולשירות הגוונית, אחדות כדי מתשש את הכל, כל הגוונים, גם בהנחת יוסה, ואושר החיים ידלדל, שהרב קצת מסביר איך היו פעם כי יסיתך בין אחיך לעבוד עבדה זרה, שהעבודה המפשיטה, כן, שקשורה לעולם הבוגר שלנו, יש כאלה שאומרים שהיא בעצם מרוקנת את כל החיות מכל סדרי החיים הזה שמפשיטה את הכל, ולכן הם אומרים בעצם, עכשיו זה מוזר למה הרב בכלל צריך להגיב אליהם, אבל הם אומרים שעולם הקודש המפשיט והמורד הזה במקום הזה הוא בסופו של דבר יוצר עולם מאוד מאוד מנוכר, ודווקא כביכול הם טוענים דווקא אותם אלה שנוטים להסתה שיש איזה משהו עלוב וחסר חיים שקיים בתוך עולם הקודש המופשט. אומר הרב, התשובה עליהם, באה טענה זו מחיסרון ידיעה וקרות הרגש. כי הרב יכול היה לזעוק עליהם, כן, כי אתם מגושמים ואתם נמוכים, אז לכן אתם מחפשים לרצות את הצד הגס שלכם, ובאמת מי מה שצריכים לחפש את כל החיות שלכם, האמת היא באמת מופשטת. הרב בצורה מפתיעה לא בא ודוחה את דברים, אלא מרומם את דברים. הוא אומר, באה טענה זו מחוסן דיה וקרות רגש. אני מדלג קצת שכך, האחדות האלוקית, בתור אחדותה היא מתעלה על ציור האחדות הרגילה. באמת מתעלה על האחדות באותה המידה שהיא מתעלה על הריבוי. ואותה ראשה של ריבוי לעולם צא בקרבה בצורה יותר מביקה באינסוף. כשם שהיא מעבר לריבוי כי היא מופשטת, אז כך היא גם מעבר לאחדות שהיא כפשוט המופשטת, הכוונה מרוקנת את כל האדירות והצבעוניות והחיות של החיים, כי הרי עיקר בא בהגשמה, כמו שהרמב"ם מסביר, שההגשמה יוצרת פירודיות, יוצרת כגשם שיש לו את התיחום הספציפי המסוים שלו. והרב אומר, באמת האחדות האלוקית כשם שהיא, כמו שאמרנו קודם, לפני אחד מעט הסופר, כשם שהיא מתעלה מעל הריבוי, ככה היא מתעלה מעל האחדות, ויש בה את כל היתרונות שגנוזות בריבוי ודאי שקיימות בה. האחדות המכלה את הריבוי, הסווג בתוכה את הריבוי, ומה לכל מצוות וכל תוכל מתעשה, לא תוכל להמעיט את רשמי אחרים כי אם להרבותם. והרב אומר, זה בעצם מה שלכן, אני חוזר לפסקה הקודמת, תורת הסוד עושה. הרזיות באה להשלים את הציור, לראות איך כל לפיפתו של יפת לקוחי בעיקרה מהולשן. אל שתשתה הצורה בחוק מקום, מדברתי הרזיות בהחוות הביאור, בעולם הלוקי אחדותי, בכל העושר הגווני הפרטי, המתגלה פות הלוקיות אחדותיות בגלותה לבני אדם, בסכם וקשתם, וקמים קנאים נגד תורת הקבלה. אומרים, החוכמת אמת זאת, בכלל כל נשמה יפה, ילידת חוצי, דיו של מיתולוגיה יש כאן, זה שפות אליליות, מגושמות מאוד, מתארים את הקדוש ברוך הוא, כן, אחד מענקי עולם, וואו, שכחתי איך שם מזה היה, וואו, שכחתי בראשונים, שנלחם בתורת הקבלה, אז אמרו צורה מאוד חריפה, שלנוצרים יש שלוש, ולמקובלים יש עשר, ככה הוא אמר, מפחיד כאילו, וזה מזעזע באמת, מה, תחליט, עכשיו יש גם הוויה וגם אלוקים וגם זה, טוב, זה ברור שאנחנו עכשיו לא נכנסים לכל הסוגיה הזאת, שוודאי שהכל מתבטל באור הפשיטות העליונה הזאת, אבל כן, השפה כאן היא שפה שמתארת במקורות אלוקים לכאורה, גילויים שיש בהם לכאורה מן הריבוי. הוא אומר, כי כבר שפת הקבלה לומר שהמקור אלוקי שהוא מתעלם מעל הכל, ודאי שהוא השורש לכל הגילויים כולם ולא יחסר בו כל דבר. כן? אז בא הקנאים אומרים שילידת חוצי, דיון שמתאורי, שכוונה יודעים תובנים הללו, שכל ניצוץ אור וחיים, לכל רשוב, מיסוד של קודש האחדות. אז אין אף תופעה בעולם שאין לה את השורש למעלה. מבין את האחדות, הגשתה בכל אושרת האחדות ואת מקורה, את גילוי הוויה שלה ואת הזדה, כאילו לדבר מסגי האחדות על פי תופעת הריבוי. והריבוי האחדותי זה הריבוי העשיר של השירים, ריבוי של אחד, שלפני אחד כולה שימות של הריבוי, בואו תפארת האחדות העליונה. אז העבודה שאצלנו נעשית, מצליחה, כמו שאמרתי, לכל סחם ולשתי קצותיו, לדבר, כן, בתורים שבהם דיברה תורה, וכל מה נתעסק בעולם של ההפשטה, ועל ידי המתח והזיכוך בין האחדות לבין הריבוי, נגיע למקום שהוא מאוד מאוד שורשי, מאוד עליון, שאין בו את כל החסרונות של ההגשמה, אבל יש בו את כל היתרונות שגנוזים מתוך הדברים האחדים האלה. כל זה מה שהרב לכן אומר, אף פי שרצו כולם התורה מלווים לברכם אלוקים, בכל זאת לא שינו ולפגמות גבולת הציור הפנימי, פתאום קדושת אלוקות, כן, שזה מה שהרב אומר, שדווקא השפה פשוטה ונוחה, יחד עם ההגיון נעשה עצור בחלבותיה, אז הם יחד בנו את כל הטמפטרין של מעלה ושל מטה, כן, שזה כמו ש... הרב מביא את משל העץ שיש את הברום גובה הסתגות ענפיה, אבל בו מתחתי את הסתפות שורשיה, שכמו שעץ באותו מידה שהוא גדל כלפי מעלה, הוא גדל כלפי מטה, לא יודע אם זה כאילו, אולי זה נכון בכל עצים, אולי בכל עצים, לא יודע, אבל מישהו אמר, כאילו, יש, אולי זה, לא יודע, פעם שזה כל עצים, אני לא אפילו בדק כזה. אבל שבדיוק אותו כמות שהוא גדל כפי מעלה, הוא גדל כפי מטה. לא יכול להיות עץ שיתאמר למעלה, אם אין לו אותה כמות שורשים שורדת כפי מטה. אני צריך לוודא את הדבר הזה מבחינה בוטנית, אבל ברור שאיך שלא יהיה, זה תנועה הדדית שקיימת. כמה שאתה רוצה יותר לעלות למעלה, אתה צריך יותר לרדת כלפי מטה, כי זה בצורה עמוקה פנימית, זה שתי מערכות שמזינות אחת את השני. כן, גם לרב יש ביטוי כזה, באיגרת תשנ"ג, למה הגאולה חייבת לבוא דרך הטבע, אז שם הרב שם משתמש בביטוי הזה של ה... מקצצים בעיגולים, כן, שהרב שם מביא משל כזה, שכמו שבעיגול, אם אתה אומר, אני לא רוצה לרדת כלפי מטה, שם הרב מכנה זה גאולה טבעית, שקשורה לכוחות הגוף הישראלי, אני רוצה רק לרדת כלפי מעלה, אז בעצם אתה... לא? שהרב אומר שמה שאם אתה בעיגול מקטין את הקוטר כלפי מטה, כי אתה לא ממש רוצה לרדת למטה, אז בא כוחה גם העיגול כלפי מעלה גם יהיה קטן. לא יכול להיות שעיגול כלפי מעלה בקוטו של, ברדיוס של 30 סנטימטר, למטה היה רק 5 סנטימטר. אז הרב אומר שמי שרוצה לדלג על שלבים בגבולת הקימה קימה שיורדת לארציות, הוא בסוף גם יוצר עולם מוכני יותר נמוך. כי זה אבא עטליה. וכשהוא עושה את זה כאן, לכן הרב אומר, חלק מה... מה שדיברנו קודם, שיש גילוי של אלוקי שמגלה דרך עלה אל העצמיות, אל החירות, ויש ירידה שאולי עלייה אל המקום הזה של עוצמתיות, אבל אבא עטליה, ואי אפשר להחיות הרבה הרבה שפה אידיאלית נשגבה, בלי שיש לה קודם כל את האיתנות ואת זרבי אחרים שאותם קלו דווקא מהמקום של, של המטה, ולכן ככל שגיסא דאלקותא, שקומן מלווה אותנו, שמדברת בשפת השפה שקשורה לחוקיות של העצמות, מדברת לכאורה בשפה הזאת שבעצם מיונקת מהחומר היולי הראשון זרמי חיים גדולים יותר, זה מה שנותן אחר כך קר לפיתוח, למחשבה, לעידון, שיבואו מקורות הדברים, והדברים האלה בעצם מזילים אחד לשני. כל מה שהרב אמר כאן, בעיקר שונה, כל מה שדיברנו עד היום, עד עכשיו זה רק משל. כן, זה משהו אחר שאותה הרב רוצה עכשיו לכוון אליו, שאגב רק בסוגיים, אם כבר פתחנו את זה, זה קשור בדיוק מה שעכשיו הולך לדבר, מושגים של משל ונמשל, והרב לצהל, כן, מרגל הביפורים של רב שואה שפירה, שאין ברב לצהל משלים. הוא ככה תמיד כואב, לעומת חבד ששם כל עמוד שני זה משלים, כאילו, כן? ויש סיבה למה אצל הרב אין משלים. האמת היא שלרב יש המון המון משלים. אלא שבשפה השבועה אצלנו לא נקרא לדבר הזה משלים. כי משל אצל הרב, זה בעצם מה שרוצה לומר, זה משל עצמי. זה לא מעשה במלך וכל זה, ועכשיו תקח את המלך וכל אלה, זה לא נקרא אחר. כי הרב אומר, המציאות עצמה היא שיקוף חי של אור אלוקים. אז פשוט זה יותר לא משלים, אלא הדגמות. שמשקפות את הדבר הזה במרחב מסוים, ומנה אתה לומד למחווי חיים אחרים, שמשל מסוים זה כאן, כאילו כל ה... כאילו היופי שבמשל, שאתה לוקח מקום אחד לא מחיר, כאילו לא קיים שם. מצד שני, זה הרבה יותר אמיתי, כי הרב אומר, עד רבה. זה דבר כזה שמשקף את עצמו, מהבה את עצמו בכל המרחבים כולם, בכל הגילים כולם. עכשיו מסוים זה כאן, לכן אני... כאילו קשור למה שאמרנו שבעצם העולם ההגשמתי הוא לא משל מתה, אלא הוא השתקפות של אותו דבר במרחבי חיים אחרים. אז עכשיו הרב גם את הסוגיה הזאת כאן גם כן משל נשאל, אבל בתוך עולם הרוח ייקח מהסוגיה של השמות אלוקים לסדרי האבוידה של של האדם בסדרי עבודת השם שלו, שמלא גם עבודת אלוקים יש בה את אופי עבודה, את אופי סגנון החיים הראשוני שאדם עובד את השם בתחילת הדרך, שעל פי רוב יותר בנייה על מושגים של יראה ושל מרחק, ויש מושגים גבוהים יותר של עבודת השם שבנייה לא ממקום של יראה אלא מקום של אהבה, בטח לא מיראת העונש אלא מקום של הזדהות פנימית, אבל כשם שיש יחס בין ה... מושגים המילים המשותם המגושמת למילים המשותם המופשטת, ככה גם בקורות הנפש של האדם בסדרי עבודת השם של האדם יש מתאם עמוק ומדויק בין הכוחות סדרי עבודת השם שבנויים על יותר מושגים של נקרא לזה ככה בצורה קיצונית תירת העונש לכל מושגי העירה, לבין סדר של עבודת השם שקשורה למושגים של אהבה, כמו שאתם זוכרים באיגרת התשובה שנמצאת בהקדמה לאורות התשובה במטורת אור עציון מהאיגרת של אב חלף, שכל תשובה מהווה אז הצד הדק שבדקים של החומרות או של הזהירות או של ההשתדלות שיש בתשובה שבאה מתוך יראת העונש לא יחסרו בתוך אותה אהבה, וכי יש שזה זה לא זה הוא בלתך למשהו סתם זה משהו אחר, זה אותו דבר פשוט בצורת הסתכלות אחרת, תנועת הסתכלות אחרת, ואולי ואפשר לסתם את זה כאן. לכן יש משהו מאוד מאוד חשוב שאדם בהתחלה עובד את השם דווקא מתוך יראה ולא מתוך אהבה. כאן אני לא מדבר על המושגים, אלא תנועות הנפש הראשונות שקרות באדם, מה שלעולם מלמד האדם תורה מצוות שלא לשמה, שבתוך שלא לשמה אבל לשמה, כמו שנפש חיים אומר, שזה לעולם, זה בצורה אולטימטיבית חייב לעבור דרך התהליך המסע מן עצמו, גם מצד הרבה הרבה כוחות פנימיים נפשיים שנמנים כתוצאה מהדבר המסע בזה, שיובילו את האדם גם ממשך. תראו שהיום מדבר למצל בהגדה של פסח, על נתחיל בגנות, מוצא משבח, מתחילה עובדה עובדה זרה, היום תן, אתה קיבל למקום, מה תכונת העבדות, איזה כוחות חיים, איזה זרמי חיים היא מפתחת בנו, שעל גביהם עכשיו קיבל למקום לעבודתו, וזה חייב לספור קודם כל את הקומה הזאת של מתחילה עובדה עובדה זרה, היו אבותינו, שזה בעצם יותר בשפה קודם שאמרנו, שמה השפה האלילית תרמה להמשך, המעל אלילית, כמובן לא באמת אלילית, ואותו דבר מתחילה עבדים היינו, שזה יותר בסדרי אבוידה, ואחר כך קרבן המקום לעבודתו, שיש לזה יחס עמוק פנימי בין הדברים האלה. וכמו שאם אתם זוכרים, כמה כמה פעמים את הפסקה הזאת בקובץ ועב קוף קף דלת על החומרות שהן נובעות משתי סיבות. אתם זוכרים את הפסקה הזאת? רק אזכיר מה זה, לא כל כך. אני אומרת, אני כל כך לא יודע באיזה קבוצה דיברנו על מה וכל זה, אבל רק נזכיר. הרב בקובץ ועב, פסקה, יש רצה פסקות שזה אומר כל סיבות החומרות, קוף קף דלת, קוף קף אי, קוף קף ועב. שהרב בהתחלה אומר ש... זה פסקה שבהתחלה מיראות מצוצות מיסר. מה שער כשאני...
אני חמש.
עבר 10 דקות, גם שלא עבר 10 דקות. גם שער. נסיים בזה עכשיו, כאילו, בזה, אבל כבר פרשר קהילתי, כאילו, כן?
תודה.
אז רב שם אומר, הרבה עלת מצוצות מיסר. מה מעלים מהראש שלו, שזה בעצם רשת עשיו, קבלים בתיה ותנה, ומה מעלים מהרגליים שלו, גם יותר מהפרקטיקה המעשית שאפשר לקבל מעשיו, כאילו מה מהאידיאולוגיה שלו מקבלים, מהרגליים שלו מקבלים, ויש עוד מה מקבלים מהידיים שלו, שהידיים שלו הם מבנה שלילים, הם עושים נזק נוראי, והידיים ידי עשיו, אבל לא אומר הרב, הידיים שלו שפגעו ביעקב, הפכו אותו לצולע, בזכותם אנחנו מחמירים, כי אדם שצולע, שיש לו רגע שלו מועדת טיפול לכיוון מסוים, אז צריך להטות אותו עכשיו בכוונה לכיוון האחר, נכון? שזה ייצור איזונים, שבזכות הצרות שעשה לנו עשיו, שזה יותר הצרות הרוחניות שעשה לנו, שפיצה אותנו הרבה יצרים, אז בגלל זה אנחנו מפחדים מהעולם הזה, אנחנו נוטים לכיוון אחר, ובזכות עשיו יש הרבה הרבה דינים די רבון, כל מיני חומרות וזה הרבה הרבה מהשולחן ערוך, האחרי הישיר אליהם, זה שכל מיני שומעים את הפחד שמא ניפול ברשתו של עשיו, שזה זכות יוצרים שמורה לעשיו הדברים האלה. זה נראה בהתחלה שזה בסדר, זה רק דיעבדי, והרב אומר שמכל מקומות, שכל הרבה חומות באו לנו רק בגלל חשכת הגלות והפחד מהדברים האלה, אם נזכה בעתיד להגיע למקומות מאוד מאוד בהירים וצולים, אני אצל את כל החומות האלה. ואז יש פסקה הבאה מפתיעה. הרב אומר, יש שתי סיבות באמת לחומות. יש חומות שבאות מתוך פחד ויראה, ומקדמי ביטחון, והמדרון החלקלק, וחוסר הבהירות שלנו בתוך דברי תורה שאנחנו מקבלים ביטחון, והחששות שלנו מכל מיני כוחות אחרים. הרב אומר, וחומות כאלה הרבה פעמים יוצרות בנפש תנועות חיים של כפידה ושל כעס ושל מהירות. הרב אומר, אבל יש חומות שבאות מרחב אחר לגמרי. שבות מתוך חסדים גדולים, שאדם חי עולם מוכני כל כך עשיר וגדול, אז הוא עד מחפש כמה שיותר כלים, כמה שיותר רבעות, כמה שיותר רזולוציות מדויקות להביע את עצמו בהם. כמו מוזיקאי, שזה שהוא מדייק בכל תא ותו, זה לא כי הוא פרונאי, אין לו OCD, לא הלכתי ולא מוזיקלי, אלא פשוט הוא רוצה לחיות את הכל במקום מאוד מאוד עשיר, ומפותח ומדויק, שזה, הרב אומר, סוג הזה של דקדוקים במצוות בא לרוב ממקום מאוד מאוד ניחוח ועשיר ומלא. ואז באה הפסקה הבאה, זה הפסקה השנייה, פסקה שלישית, שלחומה אין קשר משתי הדברים האלה. הרב אומר, הפסקה השלישית, שהיא מסבירה קצת דברים שהרב כתב פסקה הראשונה, שאי אפשר הרבה פעמים להגיע לדקדוקי תורה שבאים מתוך עולם של חסדים, שבאים מתוך עולם אידיאלי עשיר מפותח, אלא רק אם עוברים קודם כל דרך החומרות והדקדוקים האלה שבאים מתוך עולם של יראת העונש. בעצם הרב אומר שכל החומרות שסברנו עצמם בתוך הגלות, אני מקווה שאני לא מתסכל אתכם, הם יישארו גם בגאולה. מה זאת אומרת? בגאולה אנחנו כבר לא בפחדים, ולא בחולשות, ולא בדרון חלקלק, ולא בשפות המסורות האלה. אבל הרב אומר, הם חדשים גם ישנים דותי צפנתי לך, שהם יהפכו להיות עטרות בראש צדיק, ככה הרב שמע מחלק הדברים. למה? כי המקום הזה שעברנו דרך יראת העונש, פיתח בנו רגישות, פיתח בנו רזלוסות, פיתח בנו דקות מפותחת מאוד מאוד של חיים, שהיא באה לנו האומנם ממקום כזה של פער, של עירה. אז פתאום זה יצר לנו הרבה הרבה איזה פתיחת הישועים לזאת הרבה הרבה דברים סיימים. אבל היא בעצם, שתבוא אחר כך בשפה אידיאלית, היא תבוא במקום מאוד מאוד מפותח, מאוד מאוד עשיר, שדווקא תגלה את המקום האידיאלי, הצילי שקיים שם, שזה הרבה פעמים השומרים, ונכון, הרבה חומרות, שאף הפי שבטל הטעם, לא בטלה תקנה, מה שפילוסופים פנימיים אומרים, כי לכל זה יש את הטעם הגלוי חוצה משורר אותה, אבל היא מדוררת איזשהו צד פנימי עמוק שמסותר בתוכה, שזה בעצם השפה של עירת העונש, לעומת עירת העומות, אבל בטח לעומת מושגי אהבה, שהם באים במקום אחר, זה לכאורה שתי דברים, שתי סיבות, שתי מינים של עבודת השם, אבל בצורה אמיתית הם מזילים ומחלבים אחד את השני. מה שכן הרקע הוא אומר בדיוק, עד עכשיו לתור זה, כמו שיש אחד בין השמות המוכשמים לצדים המופשטים שעולים מהם, ככה יש אחד בין עירת העונש לבין עבודת השם מאהבה. אז מצד אחד זה מלמד שיש הרבה מה ללמוד מתוך עירת העונש. אבל מצד שני, בדיוק כמו שהרמב"ם כן עשה ברוב פרקיו במורה נבוכים, עורר גם את התהליך של הפשטה ושל ההבדלה ביניהם, אז עכשיו זה מצליח אותנו גם מצד שני, שמגיעים לדור של גאולה, לקחת את אותם מושגים של יראת העונש ולהפך אותם, לפעמים לעשות להם ממש פשיטת צורה ופשיטת צורה, שבהקשר הפשוט, ממש כמו שאבא מורה נבוכים אמר, אין קשר בכלל בין שתי המילים האלה. זה מילים שרק התבלבלת שחיבלת ביניהם, ליצור שפה חדשה, תנועת חיים חדשה, מינים אחרים, כוחות חיים אחרים לעבודת השם, אבל חלק נקרא לזה מהמדד, וחלק ממה שייתן לנו את חומר הגלם לפתר את הדברים האלה, יהיה דווקא את זה שנציץ בעירת עבודת השם שקשורה למושגים לכאורה היותר שבורים שהיו במהלך כל הגלות כולה, לא כדי שנשאר שם, אבל זה יהיה השורשים, החומר המפרה שאותו אחר כך נדע איך לעבוד בו תהליך של זיכוך ומנו ניקח לעבוד את השם. זה בעצם מה שאמרת עכשיו, זה הכותרת של המאמר שלנו.
עדיין אולי אני טועה, אני מוצא פער עדיין בין המשל למשל, כי זה רק השורשים להגיע לדבר, אולי זה שורשים תמיד צריכים להישאר להגיע למדרגה יותר עליונה, אבל בהגשמה אמרנו שזה לא רק השורש, אלא גם בסוף זה הכי עליון. כלומר זה...
ואתה תפיל את שיש משהו שגם יותר לדבר. אם לא נדבר על עירת עונש, שאני באמת אולי זה, אבל נדבר על עירה מול אהבה, אז יש בירור לא, שלא אף פעם יפטר מי יותר גבוה, עירה או אהבה. כן? יש משהו בתכונת העירה, עוד פעם, כמו שגם המושגים האלה, ועדיין צריכים להסיר מהם את, כן את כל ההגשמה שבהם. אבל יש משהו במושגים של המוגשמים, שכמו שהבחרתי בין גשם ובין חומר, אז תבחר עכשיו בין עירת העונש לבין העירה במשמעות ההזדקה שלה, אבל משהו בעירת הרוממות, שיש בה משהו שכל אהבה לא תוכל לתת קיר. כן? מה שצריך לדבר על
זה. כאילו, עירת העונש זה בעצם בבואה של עירת הרוממות.
כן.
שיש קצת שיותר עירה.
בדיוק. כמו שהגשם הוא בבואה של החומר, שיש בו בחינה מסוימת, שהוא גם מביא אותך לכל יותר גדול. אני רוצה לדייק, אתה אמרת שיש בו משהו שהוא גם הכי גבוה מכל, זה לא מדויק. יש בו בחינה שבו יותר גבוה, יש בחינה שגם הצד השני יותר גבוה. נכון שעוצמתיות מגלה משהו שעצמיות לא מגלה, אבל מיני ומיני התקלה לשמה שהוא גם מעל לזה וגם מעל לזה. תודה. 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 תודה.